שלום, אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, ואיתנו הרב לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ומשה אדמוני, שלום.
שלום.
ואנחנו בפרשת ויחי, הפרשה מתחילה בסיפור חייו של יעקב, שהוא חי במצרים, וכשמתקרב זמנו למות, הוא קורא ליוסף ומשביע אותו שיקבור את עצמותיו בארץ ישראל, ולא במצרים. יוסף לוקח את שני בניו, אפרים ומנשה, ליעקב, כדי שיברך אותם, ויעקב אומר שהם יהיו כשני בניו, כראובן ושמעון. יעקב קורא לבניו ומברך אותם, וכשמסיים, מצווה אותם שוב לקבור אותו בארץ ישראל, ולא סתם בארץ ישראל, אלא במערת המכפלה, יחד עם כל האבות. ואז יעקב נשכב על המיטה ומת, ויוסף מקבל מפרעו רשות לעלות לארץ כנען ולקבור את אביו, ועולה לארץ כנען יחד עם כל אחיו וכל זקני מצרים. אחרי מות יעקב, האחים של יוסף מפחדים שמא יעקב יתנקם בהם על מכירתו בעבר, אבל יוסף מרגיע אותם ומתחייב לעזור להם ולהגן עליהם במצרים. ברכת יעקב מתקיימת, ולמנשה ולאפרים נולדים הרבה מאוד ילדים, וכולם גדלים על ברכי יוסף. יוסף קורא לאחיו, מודיע שהוא עומד למות, ומספר להם שהבורא יוציא את כל אחיו ובניו מארץ מצרים, ומצווה אותם, כשהם יוצאים ממצרים, לקחת את עצמותיו ולהעלות אותם לארץ כנען. הרב לייטמן, שוב סיפור דרמטי, ואנחנו ככה רואים המשך מהפרשה הקודמת.
המשך. זאת אומרת, בינתיים, האדם שהוא קיבל התעוררות ויצא מהחיים שלו הרגילים, שזה נקרא בבל, התנתק מכל אותו זרם שהעולם הולך עמו בו, והאדם הזה הוא רוצה ללכת בכיוון הפוך, אחר משלו, לקראת גילוי כוח העליון, שיהיה ברור בשביל מה הוא חי, למה הוא חי. מתקדם לארץ כנען, ארץ כנען זה שיוצאים מהבבל והולכים לארץ כנען, מתיישבים בה, זה נקרא שלאט לאט אדם מתחיל להבין שלהתקרב לקדושה, זה נקרא להתקרב להשפעה, לאהבת הזולת. זאת אומרת, אותה תורה של אברהם, הוא מתחיל ליישם אותה. וכשמגיע למצב שיש לו כבר ניסיון בזה, כאברהם, כיצחק, יעקב, עם עשיו, ועם ישמעאל, ועם לוט, ועם כל הסיפור הזה שכם, מה שעברנו עד כה. אז הוא מוכן כבר לירידה למצרים, שלמצרים סתם לא יורדים. זאת אומרת, לרצון לקבל שאסור עמו לעבוד, זה כבר ברור מהבבל, שיצא מהבבל שאסור לעבוד עמו. אבל מצד שני, אי אפשר להתקדם. שמגיעים למצב של יעקב הקטן, קטנות, מצב קטנות של שברוחניות, אין לאן להתקדם, כי כל ההתקדמות הלאה זה שהרצון לקבל יגדל, ועל פניו האדם יגדל כנגד הרצון לקבל, עזר כנגדו. וכשגודל כל פעם האגו, האדם צריך זקוק אז לתורה ולמאור שבא מחזירו למוטב, וכך עובד. אבל אם אין לו אגו, לא מרגיש צורך בתורה גם כן, כי בראתי יצרה לא מתגלה בו. היצרה לא מתגלה. ולכן כאן אנחנו רואים שכשמגיעים למצב של חפץ חסד, קטנות, אז כבר יורדים למצרים. בעל כורחם. זה המחירת יוסף, שקודם יוסף, כי יסוד, מכל הספירות, התכונה הזאת קודם מצליחה לרדת למצרים, כי היא כוללת בתוכה את כולם, ולכן היא באמת חשובה, כמו שיעקב הוא בכיר שבאבות, גם כן היוסף, זה המשך שלו, בקף האמצעי, כשייך לגדלות, יעקב שייך לקטנות, יעקב זה התפארת, ויוסף זה יסוד. וכך על ידי יוסף שיורדים למצרים, כבר יש להם שם לכל התכונות האדם, אכבדת הלב, מה שנקרא. זאת אומרת, יש כבר האגו שמושך אותם מושך אותם להתעסק ברצון לקבל, באגו. ואז הם מתחילים להתעסק עמו. אבל מפני שהם רצון להשפיע, יש להם כוחות בהשפעה. אז כמה שהם מתעסקים ברצון לקבל, הם מתרבים ומצרים מתרבים. זאת אומרת, זה בא לטובת שניהם. וארץ מצרים היא פורחת, בגלל שנמצאים שם בארץ גושן חלק מהמצרים. זה לא בדיוק מצרים, ארץ גושן זה כאילו משהו צדדי. אני לא רוצה להיכנס לגיאוגרפיה הזאת על פי קבלה, אבל זה לא בדיוק ממש מצרים. לא ליבו. ואז כשנמצאים בעסקים במצרים, אז ודאי שמתרבים. מה זאת אומרת? שאני לומד ואני עובד בעבודה רוחנית שלי, וכל מה שאני עושה בינתיים זה, אפילו שאני משתמש באגו שלי, זה כביכול לטובתי. אני רואה שאני מתקדם. אני רואה שאני צריך לעבור שלב של התקללות בני ישראל ומצרים. שבמגע עם האגו שלנו, עם הרצון לקבל, גם כן הרצון להשפיע, מתחיל להתעשר מזה. להתרבות, כאילו, וירבו בני ישראל. אבל מגיע זמן שיעקב מת. זאת אומרת, אותו כלי שגלגלתי בעיניים של קטנות, הוא כבר לא בשימוש. ולכן צריכים לצרף אותו לאבות. אברהם יצחק ויעקב איתם, זה החגת, הם כלים של, או חבת אפשר להגיד, זה כלים של האבות, שהם לא שייכים למצרים. לכן הוא לא יכול להיות שם. הוא היה שם סך הכל כדי לתת כקף האמצעי, האחוריים שלו, האחב שלו, להמשך ליוסף. ולכן כשיוסף מגיע ומספר לו על אפרים ומנשה, והוא נותן להם ברכה שהם יהיו כהמשך, מקבל אותם כיקרים. והבנים האלו, אפרים ומנשה, הם מאשתו המצרית של יוסף. זאת אומרת, זה הקשר של יוסף עם הרצון לקבל, שהוא כבר שייך ממש רצון לקבל, שייך כבר למצרים. ואז כתוצאה מזה, אפרים ומנשה, זה כבר רצונות של לקבל על מנת להשפיע, שכבר צומחות שם במצרים, ולכן הם כל כך יקרים, התכונות האלו באדם שמתעוררים בו, והוא יכול כבר להשתמש בהם. ונפטר יעקב, וכולם עולים למערת המכפלה, כולל חכמי זקני מצרים, כל האנשים החשובים מישראל שעולים לשם, ושם כבר נותנים לו הכבוד האחרון, מה שנקרא, שכבר גמרנו בזה תקופת האבות ומתחילה תקופת הבנים, שנקרא בני ישראל, בני ישראל יוצאים ממצרים, בני ישראל בהר סיני. מה זאת אומרת בני ישראל? מצד אחד זה ישר כל, ומצד שני זה יעקב, בגדלות הוא נקרא ישראל. זאת אומרת ש אותו המשך של האבות שהם ממשיכים כהמשך מ חוכמה בין הדעת שיוצאת לחסד דבורה תפארת, זה נקרא יעקב, המשך. לכן הם קוראים לעצמם בני ישראל, בנים של קו אמצעי, וממשיכים את זה. בעצם זה הכל, פרשה מסתיימת בזה שנפטר גם יוסף, וגם הוא מבקש, כביכול, שלא להשאיר אותו במצרים. זאת אומרת שלהמשיך את הדרך שלו, ולהשתוקק, להתקרב לאבות כל הזמן, ועל בטוח שיבוא היום, שאחרי שהם יהיו במצרים כל 400 שנה, כמו שכתוב אצל אברהם, כן? כי גר יזרעך בארץ לכם, ויענו ויענו, 400 שנה. ואז הם יוצאים, כשהם יוצאים מארץ מצרים, אז הם לוקחים איתם עצמות יוסף, ויש לנו בשכם, כן? שם קבר יוסף. זה בעצם כל הפרשה, זאת אומרת, מדובר על אדם שנכנס מהבבל לארץ כנען, מקבל שם חיזוק מההתפתחות שלו בכלים דהשפעה, בקשר הראשון עם הזולת, שכלים דהשפעה הוא יכול לפתח רק אם הוא נמצא בתוך קבוצה, בתוך מצב שעובד עם החברים שלו, כמו שכרגיל, כמו שחומת הקבלה מסבירה לנו איך אנחנו יוצאים, כל ישראל חברים, בחיבור עובד איתם, אחים כולם, זאת אומרת אנחנו צריכים להתחיל להתקשר בינינו, וכך אנחנו רוכשים תכונת השפעה, להיות בערבות בינינו. אז הם עושים כאלה פעולות גם כן, רק לא כמו שאחרי קבלת התורה האלה לפני זה, כמה צעדים לפני. כי התורה אנחנו מקבלים רק אחרי שבאמת יש לנו אביות של מצרים, זאת אומרת רצון לקבל הגדול. וכאן זה עדיין כך, זאת אומרת אפשר להגיד כך, שאתה נכנס לארץ ישראל עם לעסוק בכלים דהשפעה, זה עדיין נקרא ארץ כנען. שאתה נכנס אחרי מצרים לעסוק לארץ ישראל, זה כבר ארץ ישראל. כי יש לך רצון שקיבלת האביות הזאת מהמצרים. לכן, מצד אחד זה ארץ האבות, חב"ד, כלים מאוד קלים, רצונות קטנים, שהם מתקנים את הארץ ישראל העתידה, ארץ כנען בינתיים, בכלים דהשפעה. הרצון באדם כבר בשכבה הזאת של האביות, של הרצון לקבל מתוקן. ואחר כך צריכים לחדש אותו עניין של ההשפעה, כבר עם הכלים יותר אבים, כלים דקבלה. בשביל זה יורדים למצרים ועולים למצרים שוב לאותו ארץ כנען שהיא כבר הופכת להיות כבר ארץ ישראל. וכל התיקונים הם, ואז יוצא שיורדים מארץ כנען למצרים, מקבלים שם אביות, מקבלים שיטה איך לתקן את האביות, תוך 40 שנה מתקנים אביות במדבר סיני, ו אחרי המדבר כבר מוכנים מלהשפיע על מנת להשפיע, לעבור לקבל על מנת להשפיע. שזה כבר ארץ ישראל. שאותה כבר באים אליה ורוכשים אותה.
אז מעניין שיש פה...
חופשים אותה.
כן, מעניין שיש פה שני תיאורים של אנשים שהולכים למות, והם מצווים איפה יקברו את הגופה שלהם, את העצמות שלהם, וברור לנו שמדובר פה על איזשהו סוג של תיקון.
כן.
מה זה התיקון הזה? קבר, ולמה זה חשוב איפה זה? שיהיה במצרים, מה זה משנה שזה שם ולא... ויעקב דווקא במערת המכפלה, ויוסף לא רצה מערת המכפלה. יוסף אמר, העיקר בארץ כנען. כן. יש פה, מה זה התיקון הזה שנקרא קבר?
יעקב שייך לאבות. אז קודם כל, טענה שלו שהוא חייב להיות במערת המכפלה. בזה, מערת המכפלה זה קשר בין מלכות ובינה. לכן זה נקרא מכפלה, מוכפל. כן, התקשרות מלכות ובינה ובינה במלכות. זה עוד זוהר מסביר על זה הרבה. וזה מה ששייך למערת המכפלה, ולכן יעקב, כל הראש של כל התנועה הזאת, בוא נגיד, הרוחנית, שייך למערת המכפלה, שייך להתקשרות, להתקשרות לבינה, מלכות ובינה. ולכן שם אדם וחווה, אברהם יצחק יעקב, נשים, ראשו של עשיו, שהכל זה נמצא שם. זהו, כי בסופו של דבר, כולם צריכים להגיע למצב הזה של מערת המכפלה. הם מסמלים את הכל הצאצאים. ומה עוד שאלת?
מה זה קבורה? למה זה כל כך חשוב ואיפה?
קוברים רצון, קודם כל, קוברים זה ברור. מה זה קבורה? קבורה זה נקרא שאנחנו קוברים את האגו שלנו, את הרצון לקבל. שאחרי, או שאנחנו קוברים אותו במצב שעוד עוד חייב לתיקונים, ולכן חוזרים בגלגולים נוספים כדי לתקנו, או שאנחנו כבר, כמו במקרה האבות, אנחנו כבר לא צריכים, בדרגה שלהם, לא צריכים לחזור, אבל חשוב לנו מה קורה בגמר התיקון, כשמתחברים כולם יחד. זה, האבות לא יוכלו לתקן, הם תקנו את זה בכוח, אבל לא בפועל. זה עניין של העצמות, של יחזקאל, הנביא.
חזון העצמות היבשות.
כן, חזון העצמות היבשות, שהעצמות, עצם לוז, כל העניין הזה, הם כאלה, הם קמות מהקבר, כן? ושוב עושות את התיקון. בעל הסולם גם כן אומר על זה ששוב עושים תיקון מחדש, אבל הוא כבר רק כלפי הדרגה האחרונה של הרצון לקבל, שלא יכולים לתקן אותה, בתהליך שנקרא תיקון על ידי תורה. כי אנחנו מתקנים על ידי התורה כל הרמח איברים שסגידין במה שאפשר בלי הלב האבן. ואחרי שגומרים את כל התרייק ועוד תרח אפילו בעצם, את הפעולות שלנו בתיקונים ברצונות שלנו, כי כל התרייג רצונות, זה נקרא שאנחנו מתקנים כל התרייג מצוות, זה נקרא שמתעוררים בנו תרייג רצונות אגואיסטיות, איך אני רוצה ויכול לנצל את הזולת, ואני משתמש בזה בצורה הפוכה, איך אני יכול לנצל את עצמי כדי לשמש לזולת. וכך אנחנו מגיעים לתיקונים, אבל בכל זאת בתיקונים האלו אנחנו עושים אותם אחרי ברית, כן? ברית מילה, פריה, עטיפת דמה, כל התיקונים האלה, זאת אומרת שאנחנו לא עושים תיקון מלא על המלכות, אלא רק על חלק שלה שהוא תת ראשונות, התכללות מלכות בתת ראשונות, ולא מלכות עצמה, שהיא נקראת לב האבן. ולכן ולכן צריכים אנחנו לסיים את התיקון, שזה נקרא אותם העצמות, שצריכים לחיות אותם, ולכן בית קברות זה מקום איפה ש בינתיים נשמרים בתוך האדם כל הכלים שלו שעדיין לא יכול, לא מסוגל לתקן. זאת אומרת, אפילו שהיה מתקן הכל מה שמוטל עליו, בכל זאת זה לא תיקן. וזה יבוא עד עד שבאים לתיקון הכללי, גמר התיקון, שאז מתקנים בבת אחת כל הרצונות האלה בפעולה שנקראת רב פעלים מקבצי אל. יש כזה מלאך, כוח מיוחד, שבא מלמעלה ומתקן בבת אחת, במכה אחת, כל העצמות היבשות. אבל כדי לתקן אותם, הוא צריך קודם לחיות אותם. ואז כתוב שכל אלו הרצונות שלא מתוקנות, הם קמים במומם. ואז הקדוש ברוך הוא מרפא את מומם, ואז סור זה סיפורים יפים, אבל הם נראים...
זה קשור ללב האבן, למה שאי אפשר
כן,
לתקן.
כן, 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 כן. אבל סיפורים הם ככה נשמעים מאוד מפחידים אולי ומוזרים, אבל זה הכל מדובר על הרצון לקבל של האדם. שאנחנו לא מדברים על הגוף שלנו, בשר והעצמות שלנו, כי זה סך הכל דרגת החי, אין בזה שום קדושה ושום דבר מיוחד, אלא מדברים על הקדושה שהיא ברצונות שלנו, שהם הופכים להיות אדומים לבורא, בהשפעה. ואז זה נקרא שגוף חי, שהבורא מחיה את המתים. ואנחנו בינתיים צריכים להשתדל בתוך החברה שלנו, שבונים אותה כל הזמן יותר ויותר, להשתדל להגיע למצב שאנחנו קוברים את הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך לטפל בקבורתו, שזה נקרא שעל ידי החברה שהיא נקראת חברה קדישה, חברה קדושה, כי היא מקדשת את האדם בזה שעוזרת לו להתקן. אז חלק מהרצונות שלא יכולה אותה חברה לתקן, שהוא נגיד מסור אליה כמו מת, מסור בתוך האלה אנשים שקוברים אותו, אין? שאם אדם ככה מוסר את עצמו ומתקן את עצמו כלפיהם, בידיהם, אז מה שנשאר לו באמת לתיקון זה רק שק העצמות שלו. ולכן הסביבה הזאת שהוא על ידה מגיע לכזה תיקון, נקראת חברה קדישה, חברה קדושה. ואז באמת, כשהם גומרים את העבודה אליו, בעזרת שהוא מתבטל כלפיהם, הם עובדים עליו, וכשגומרים את העבודה, אז גם כן אומרים קדיש. שברוך השם, שבעזרת השם אנחנו הגענו למצב שהגוף הזה נעשה עכשיו נפטר. שהוא נפטר מכל האגו שלו. מכל הזוועה שלו, ונשאר נקי וטהור.
ואז מה? ואז הוא מקבל גוף חדש?
ואז הוא מקבל גוף חדש, שכולו על מנת להשפיע, כל הרצונות, אם לא, רצון לקבל הוא לא מזדחך, הוא לא נעלם.
כן.
אלא הוא מקבל צורה חדשה, על מנת להשפיע. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מחיה את המתים. שאם אדם מסכים לזה שכל האגו שלו וכל התכונות שלו הנוכחיות, זה מת, מוות, אז הוא מגיע למצב שהמאור שבא מחזירו למותיו, ואז הוא מגיע לחיים.
וכדי שלא נתבלבל, אתה מדבר על עבודה של בן אדם, עם קבוצה, עם חברים, חברה קדושה, והכל בחייו, זה לא איזשהו סיפורים עכשיו של...
אין סיפורים. על התהליך שעוברת בהמה שלנו הזאת, אנחנו לא מדברים, זה יודע יותר טוב וטרינר. רפא חיות.
כן.
כן.
משה.
טוב, אני נמשיך אז בענייני הקבורה.
גם קדיש, אתה מבין, זה מאוד מוזר. נגיד שנפטר אצלנו מישהו קרוב, ואני מאוד מצטער, ואיך אני אומר קדיש?
מדברים על גדלות הבורא פתאום.
כן, אני אומר תודה רבה שלקחת לי את הקרוב שלי. נו, איך יכול להיות דבר כזה? זה מאוד מוזר. אלא מה, אני מצדיק אותו בכל זאת, למרות שאני בוכה, מה זה, זה חניפה, מה זה שקר. לא? אלא בהחלט מדובר סך הכל, תורה מדברת אך ורק על התיקות שלנו. תיקון של האדם שבנו.
הסביבה שלנו יכולה להשפיע עלינו, דיברנו על זה גם לפני כמה זמן, יכולה להשפיע עלינו לעשות כל דבר.
כן.
לשנות לנו את הזיכרון, לשנות לנו את הטעמים, לשנות את האופי, מככה לכך, הכל. חוץ מדבר אחד שקשה מאוד, בטח לצופים שלנו להבין, איך פתאום הבן אדם מחליט שהוא רוצה, כמו שאתה אמרת, לקבור את הרצון שלו, את כל מה שהוא מכיר. איך דבר כזה קורה שבן אדם רוצה להיפטר מהרצון שלו, מכל מה שהוא?
מסוגל. כי אנחנו, אני אשתדל לתת תמונה, אנחנו היינו פעם כלי אחד גדול, מחוברים יחד. ובתוך הכלי הזה שהיינו מחוברים יחד, קיבלנו גילוי הבורא. היינו בהרגשת המציאות שלמה, נצחית. לא חיים, מוות, לא משהו חסר לי, לא משהו אני רעב, לא משהו אני עייף, לא משהו אני חולה, כלום. מציאות שלמה, נצחית, בלתי גבולית. ועכשיו, אחרי שבירה שנשבר הכלי הזה, ואנחנו כולנו מרוחקים זה מזה, נשאר בכל אחד מה שנקרא קיסטה דחיותה. קצת ניצוץ האור הקטן שמחיה אותנו בלבד. שאני נכנס לחבר קדישה, לקבוצת בני ברוך, שהם מתעסקים בקבורת האגו, בכל אחד ואחד מהחברים, כמה שנשמע אולי מפחיד לאדם לשמוע שאני אומר ככה, אבל זה בקיצור, יותר נכון, באמת. אנחנו בזה מתעסקים. אנחנו רוצים לקבור אגו של כל אחד ואחד, ועליו לבנות, יחד עם כמה שאתה מתפטר ממנו, אתה בונה בתוכך דמות האדם. וחברה עוזרת לך, היא מקרינה לך את העוצמה, את הכוח העליון. הבורא מתגלה כלפי, דרך החברה לכל אחד ואחד מהחברים. זה כל העניין של מתן תורה, שהוא בא רק על ידי שמתחברים יחד. כן, אם יתחברו כאיש אחד בלב אחד, אז תקבלו את התורה, ואם לא, אז כאן יהיה מקום קבורתכם, וכן הלאה. אז מה שאנחנו בעצם מגלים, שלא חסר לנו כלום חוץ מחיבור. שאני מתבטל כלפי החיבור הזה, אני מתחיל לגלות איזה יש בהם עוצמה. איזה יש בהם הבנה, השגה, פתאום נראה לי שהם כולם נמצאים באיזשהו דברים פי מיליארד יותר גדולים ממה שיש לי כאן בעולם הזה, כלום. מהכל, סך הכל סבל ולא יותר. כל פעם בורח מאיזה רע, מאיזה צרה. ואז קינה שהיא באה מתוך האגו, מתעוררת בגדולה כל כך, שאני מסוגל לעשות הכל, רק שהם ייקחו אותי גם כן ביניהם. לכן כתוב, קינת אהבה וכבוד, מוציאים אדם מהעולם. מהעולם כאילו חושבים שזה, הוא מת, הוא לא מת, לא מדברים אף פעם על מת, מדברים תמיד איך לחיות. אין? מוציאים אותו מהעולם הזה, הנבזה הכי גרוע, אין יותר גרוע מהעולם הזה, מהמצב הזה. מוציאים אותו, שעל ידי זה, שיש בי נטיות האלה של קינת אהבה וכבוד, אני רוצה להיות בין החברים. ביניהם. ואז אני מסוגל, לא חשוב, אפילו בלי רצון לקבל. אפילו תעשו ממני, מה שתעשו. אני רק רוצה להיות כמוהם. עד כדי כך, קינה שלי, וכבוד עצמי, אז מי אני, אם לא איתם? זה מושך אותי. ואני מגיע לכאלה מצבים. שאני מוכן להתפטר מהאגו. אבל אני מוכן, אני לא יכול עדיין. אבל ברגע שאני כבר מוכן, ואיכשהו מוכן להתקלל ביניהם, אז מגיע אליי המאור המחזיר למוטב דרך הקבוצה, שזה התורה, ואור התורה, ומשפיע עליי. לכן חומת הקבלה היא שמדברת איך לעשות זאת, היא נקראת תורת אור.
תורת חיים גם.
תורת חיים, כן. כל הכינויים שבאמת היא עושה את זה, ולא משהו אחר.
אז הפעולה הזאת, אני שוב, אני מתאר לעצמי את הצופים שלנו, שנגיד הם בקשר איתנו, דרך הטלוויזיה, דרך אינטרנט, תמיד מדברים על ההתבטלות. מה זה הפעולה הזאת, התבטלות? מה לעשות?
לא, שום דבר לא לעשות. אתה צריך להרגיש שבא לך את זה, כמו קטן כלפי גדול.
איך אני ארגיש?
כמו תינוק, נו. יש לך בת קטנה, כן?
יש לי שניים כבר.
נו, בסדר, יופי, ברוך השם. אז אתה מרגיש שהם נכללים בך ממש... רוצים להידבק, רוצים... כן. זהו.
אבל איך בן אדם מביא את עצמו להחלטה כזאת? לפעולה הזאת של אני רוצה להידבק, מה זה?
שהם נראים לך גדולים, הקבוצה, אז אתה באמת רוצה להתקלל בהם. זה יבוא.
מה זה הפעולה הזאת של הם יראו לי גדולים?
לא, זה לא פעולה, זה מצב.
זה מצב, אבל צריך להגיע לזה.
לזה אדם מגיע על ידי פעולות שאנחנו עושים. אנחנו מבצעים את הפעולות האלה, לומדים יחד, כוונות, סדנאות, עבודה יחד, הפצה. בסופו של דבר זה פועל, זה עובד, וכך זה יקרה. אני יודע על עצמי, ואני רואה שככה זה... כך זה יהיה עוד מעט.
השאלה אם יש משהו, נגיד, מצד האדם, שהוא יכול לעשות פה כדי להגיע בדיוק לנקודה הזאת, או שמספיק שהוא יעשה פעולות
של כולם... לא, כתוב כל מה שבידך בכוחך לעשות עושה. אתה לא יכול לא לעשות כלום. אתה צריך באמת לעשות מה שמקובלים כתבו לנו. קבוצת רמחל, קבוצת ארי, כל הקבוצות האלה של הגרא, כל הקבוצות האלו של מקובלים, יש לנו תקנון שלהם, יש לנו אורח חיים שלהם, איך שהם התנהגו זה עם זה, איך שהם למדו, באיזה כוונות ובאיזה צורה. אנחנו כל הזמן לומדים את זה וכל הזמן משתדלים לקיים, ליישם את זה. אז מתוך זה מגיע לנו מאור גם דרכם. על ידי זה שאנחנו לומדים ממקורות, אז אנחנו לא רק מושפעים, אני לא רק מושפע מהסביבה שלנו, שאני לומד איתם יחד, עם החברים שלי. אלא אני גם כן מושפע מהקבוצת ארי, קבוצת רמחל, קבוצת אגרה, כל מיני קבוצות האלה, של בעל הסולם, של רבש. אני מושפע מהם מפני שאני לומד מהם, מקבל דרכם את התורה. ואז מהאין סוף, דרך כל העולמות, דרך כל האבות, דרך כולם, ודרך כל האלו מקובלים האחרונים, דרך כל העץ החיים הזה, אני מקבל הערה. וכך זה מחיה אותי, מתקן אותי.
אולי עוד שאלה אחת, כי אני שוב רוצה להזדהות עם הדמות של הצופים שלנו. אני זוכר כשאני הכרתי את בני ברוך, צפיתי דרך האינטרנט.
היית כאן או באיטליה?
לא, הייתי באיטליה. שנה וחצי...
איך מצאת?
חיפשתי זוהר.
זוהר?
והדבר הראשון שמצאתי זה האתר של בני ברוך.
אז לא סתם אנחנו עובדים, אה?
שווה, לפחות בשביל זה שווה.
אז אני זוכר שהייתי מוריד שיעורים, וראיתי את הדמויות, אני זוכר את גלעד, עוד הרבה חברים, והסתכלתי להם באמת דרך ההרגשה ש... איזה מדהימים, איזה משהו מקרינים, יפה, מדהימים. ואחרי כמה זמן התרגלתי, טוב, זה הם. השאלה היא איך אנחנו...
אני אספר את זה לצלם באיטליה שעכשיו מסתכל עליך.
לא, תמיד אנחנו גדולים. השאלה, לפעמים יש הרי שינויים בהסתכלות הזאת, בהרגשה שהחברים האלה הם... וכשמגיע המצב, מה האדם יכול לעשות כדי תמיד להעלות אותם שוב פעם, תמיד לראות אותם כן כגדולים, אפילו יותר ממה שהיה לו בהתחלה? איזה פעולה הוא עושה?
אם הוא לא, הוא לא יודע לעשות שום פעולה, כי אם בא לו פתאום מכבדת הלב, הוא אומר, טוב, אם ככה, ואני, יש לך אימי שלי, אני צריך בעצמי להתקדם, זה הכל בסדר, יושבים שם, אין להם מה לעשות אולי, וכו' וכו'. כן, כל מיני מחשבות באות. זה שאגו גודל, פתאום עולה, אז בהתאם לזה, כל הצד הזה לעומתו יורד. בחשיבות. מה לעשות? אין מה לעשות לאדם שנמצא אי שם. אין לו סביבה, אין לו כלום. אם ייכנס שוב, כן, לא ייכנס, לא, זה כבר נמצא בידי שמיים, מה שנקרא. אבל מעוררים אותו שוב ושוב ושוב, מעוררים אותו פתאום, הוא מתחיל הוא מתחיל להתעסק שוב בחיים שלו, בכל העסקים שלו, בכל משהו. אז מסדרים מלמעלה, שהוא מקבל מכל העסקים שלו שבעולם הזה, איזה מכה. ואז, מה לעשות? משהו קורה לי, אז שוב פתאום בא לו מחשבה, אני אחזור לקרוא לזוהר, ככה, ירגיע את עצמי. יש הרבה דרכים למקום.
אני רוצה לשאול עוד...
אתה יכול לשאול את החברים שלנו, יש לך ברוך השם על אלפים, וכל אחד יספר לך משהו משלו. אבל בסופו של דבר זה ככה. אני לא מדבר על הלבושים שבעולם שלנו, במה. נותנים לאדם להתקרב, אחר כך מתנתק ממשהו, נותנים לו איזה מכה, מתוך ייאוש שוב נכנס לזה וכן הלאה. עד שסופק, קצת יותר כך קשר איתנו, מאור, וכבר מחליט מה לעשות. להיכנס ליתר קשר, או לבוא אפילו כמוך.
אני רוצה להמשיך בכל זאת הנקודה, אם כבר נכנסנו אליה היום, אז העניין הזה של מות הרצון לקבל. ברור לנו שזה, כמו שהסברת, שזה נכנסים לתוך הקבוצה, ובתוך זה מתמסרים ורוצים ומגיעים למצב הזה. אבל כלפי חוץ, אדם, אתה יודע, הוא חי את החיים שלו, יש לו ילדים, אישה, עבודה, הכל ממשיך כרגיל. ובו זמנית הוא גם חווה איזשהו מצב כזה של מות הרצון לקבל ולידה מחדש של תוך החיים של ההשפעה.
מה זה מפריע?
איך זה מסתדר בתוך חיי היום?
אתה לא רואה עליו שום דבר. מה אתה רואה? שאנשים מתעסקים איתך ברחוב או באיזה מקום, הם רואים מה קורה איתך? הם רואים שאתה יותר שמח, אולי לפעמים יותר עצבני, יותר עייף, יותר ער. זה הכל. הם לא יכולים להבחין שזה בגלל זה שהוא ירד היום כך וכך מדרגות, או עלה, מושפע על ידי האור משהו מסוים. לא קורה, זה לא קורה כך.
מוות זה נשמע משהו סופי, שאין ממנו חזרה. זה משהו שהוא טוטלי.
זה מצוין. אם אתה מתפטר ממשהו שכל כך היה מפריע לך, שזה היה מונע ממך את החיים רוחניים, אז מוות הזאת זה מצוין.
זאת אומרת, אדם עובר משהו קריטי בתוכו, וכלפי חוץ כלום לא קרה. אותו דבר, אותה עבודה, אותה אנשים.
תראה, בוא נגיד ככה, יש לך בפנים תרייג רצונות. כולם הם... ככה, יש לך איזה סוויץ' כזה, כן? שלטר כזה. כולם הם מסובבים לעצמי, כן? זהו. עכשיו, כולם מסובבים לעצמי, ואתה עכשיו צריך לסובב אותם לטובת הזולת. סך הכל זה מה שאתה עושה. אבל זה שאתה עושה לטובת הזולת, אתה מנתק את טובת עצמך, כן? מאחד משניים. זה שאתה מנתק את הרצון שלך מטובתך, זה נקרא שאתה ממית אותו. ממית את הגוף האגואיסטי שקודם היה נהנה. ועכשיו הגוף שלך שהוא גוף האלטרואיסטי. נהנה. יש לך כאילו שתי גופים. ולכן המוות הזאת היא... למה צריכים לשמוח בזה? כן? חיים צדיקים במיטתם. זה... כתוב על זה הרבה. זאת אומרת, גם כן כתוב בצורה כזאת שמי יודע מה מתכוונים, אבל ודאי שמתכוונים לחיים רוחניים. אנחנו, אסור לנו לחשוב על הגוף שלנו שזה משהו שיש בו ערך. יש בו ערך רק מפני שהוא מלווה אותנו את האני שלי כך וכך שנים. אני צריך לראות אותו כחיה שחיה לידי, ולא יותר.
זה בסדר, אני בכלל, אנחנו כבר לא מדברים על הגוף. כן?
דרגת חי, זאת הוא, אבל דרגת המדבר זה אני, וזה לא שייך לגוף, זה הרוח שלי.
אז כשמדובר על היחס הזה שמשתנה עכשיו בקבוצה, באותו מקום שהוא הסכים הבן אדם למסור את עצמו ולעבור את התהליך, זה ברור. אבל שוב, הוא חי גם חיים כלפי חוץ. פתאום הסוויץ' הזה, הסוויץ' הזה משנה את היחס שלו לכל דבר בחיים? או שרק לתוך אותה מסגרת שבה הוא מרגיש מוגן ובטוח, ושם הוא הסכים שיקברו אותו?
אנשים לא מרגישים. אנשים לא ירגישו את זה.
הם פשוט עסוקים בעצמם.
לא, אין להם כלים להרגיש.
כן.
כי כמו שיושבים כמה בני אדם, וכל אחד נמצא בדרגה רוחנית אחרת, ואז הוא חי, חש את המציאות, את הבורא, בצורה אחרת. ויושבים לידם עוד גברים, נשים, ילדים, אפילו חיות מסתובבות שם, כן, נו ומה, כל אחד לפי דרגה שלו. כי זה כלים פנימיים שבתוך האדם. ולכן אף אחד לא יכול להרגיש בצורה חיצונית משהו מהשני.
כשבן אדם מגיע באמת לשלב שהוא מבין שהוא חייב להרוג את עצמו, את כל מה שמפריד אותו מהחיבור, בכל זאת מצד שני הוא צריך לאחוז באיזה משהו שיהווה לו כמו איזה סימן לחיים, כמו איזה מורה דרך, כמו...
אמצע הקבוצה, מרכז הקבוצה. אין יותר. אין יותר. כי בתוכה הוא למה לא מורה? רב, כן? מפני שמרכז הקבוצה זה אותו מקום, חיבור בין כולם. איפה שמתגלה המאור המחזיר למוטף, איפה שמתגלה הבורא. שאם מגיעים נגיד 10 אנשים לחיבור ביניהם כך שביניהם הכל משותף, כי איש אחד בלב אחד, יש להם לב המשותף, רצונות, כוונות, הכל משותף, אז ברצונות וכוונות האלה משותפים, שכל אחד איבד את, איבד את עצמו, את העצמיות שלו, את האגו שלו, זרק מאחורה, ושם לפניו כל התשוקות שלו להגיע לגילוי הרוחניות שבו, אז כולם מתחברים יחד ושם מתגלה הבורא. לכן רק קבוצה, רק מרכז הקבוצה, זה בעצם אותו המקום איפה ש... אדם מוצא את הרוחניות שלו, עולם הרוחני, עולם העליון, ובורא בתוכו.
זאת אומרת, באדם יש תמיד הרצונות שהוא יודע שהם מנתקים אותו מהקבוצה.
כן.
אבל אדם יכול להרגיש בעצמו את הנקודה הזאת, את הבהירה לעבר מרכז הקבוצה, ובזה לאחז?
כן.
אז אנחנו גם ממש לקראת סיום הפרשה, ובפרשה של מספרים בעל יוסף...
בתחילת הפרשה קוברים צדיק אחד, כן. בסוף הפרשה קוברים צדיק השני, יעקב בהתחילה, יוסף בסוף. וממשיכים הלאה.
וגם אנחנו צריכים להגיע לזה.
וגם אנחנו צריכים להגיע לזה, ושורשים האלה גם כן יתגלו בנו, ונעבור הלאה. לקראת גמר תיקון הכללי, שבעזרת השם נגיע אליו מהר. בינתיים, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה. נתראה בפרשה הבאה.